שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. היום יום שני, היום ה-282 למלחמה, בעזה ישנם עדיין 120 חטופים. באולפן אני לבד היום, איתן אבריאל, סמי מערך ומנחה כמה פאנלים בכנס של דה-מרקר. וכן, ובכן, דבר כזה עוד לא היה לנו. זקני ההייטק בישראל עוד זוכרים את האקזיט המרשים הראשון מלפני 25 שנים, כאשר ICQ, חברת תוכנת מסרים מיידיים, שדרך אגב מאוד דומה לוואטסאפ, נמכרה לחברה אמריקאית תמורת למעלה מ-400 מיליון דולר, ואז התחיל בעצם ההייטק האמיתי, וכל פרח הייטק חולה מאז להיות סטארט-אפיסט וכמובן גם מיליונר. הוותיקים גם זוכרים אקזיטים של כמה מיליארדי דולרים ואת השיא הקודם של מכירת מובילאי לאינטל בתמורה ל-15 מיליארד דולר, אבל מחיר של 23 מיליארד דולרים עבור חברה פרטית שהוקמה רק לפני 4 שנים, את זה אף אחד לא זוכר. אנחנו מדברים כמובן על המגעים למכירת סטארט-אפ ישראלי בשם וויז לענקית המחשבים גוגל, בתמורה לסכום על פי הפרסומים בחול, שיעמוד על כ-23 מיליארד דולרים, שזה יותר מכל תקציב הביטחון של ישראל למשך כמעט שנתיים. אנחנו נעסוק היום בהרחבה בעסקה הזו, החל מניתוח כלכלי, עסקי ופיננסי שאותו נעשה עם עורך ההייטק שלנו סגי כהן, ועד לאקזיט, למיליארדרים החדשים הישראלים שיבצרו, אם כמובן העסקה תתממש, ולכמה המדינה תקבל במיסים והכנסות נוספות. את זה אנחנו נעשה יחד עם פרשן ההייטק ושוק ההון שלנו, עומרי זרחוביץ'. ויש עוד חיבור ועוד זווית לעסקה הזו, מי שבוודאי קראו אתמול בעניין רב את הידיעה על המגעים, היו הפוליטיקאים, שחלקם מן הסתם כבר החלו לפנטז כיצד לשים את היד על הכספים שיזרמו לקופה הציבורית. אלא שעד אז, הפוליטיקאים בממשלה ובקואליציה עסוקים בדבר אחד, כיצד להתחנף לראש הממשלה בנימין נתניהו ולהתלונן בכלי התקשורת על ההסתה נגדו ועל החשש שמישהו עלול לפגוע בו, אולי כפי שמישהו ניסה להתנקש בסוף השבוע במועמד הרפובליקאי לנשיאות בארצות הברית, דונלד טראמפ. בצד השני, אצל האופוזיציה, עושים קולות של בניית אלטרנטיבה שלטונית כהכנה ליום בו התקיימו בישראל בחירות חדשות, ואנחנו נדבר על כל הדברים הללו עם הכתב הפרלמנטרי של עיתון הארץ, מיכאל האוזרטוב. אנחנו מתחילים. שלום לסגי כהן.
שלום.
עורך תחום ההייטק אצלנו, אני קצת חוזר על הדברים ביחס לפתיחה, אבל אתה צעיר, ואני קצת יותר מבוגר ממך, ויש לי בראש איזשהו סוג של טיימליין של האקזיטים והעסקאות של מכירת חברות ישראליות לענקיות אמריקאיות, וזה כבר 25 שנה מאז העסקה הראשונה המשמעותית שבה ICQ, משהו שמאוד דומה לוואטסאפ, נמכרה ל-AOL תמורת 400 וקצת מיליון דולר, וזה בעצם פתח את תפיסת העולם הזו שצעיר יכול לבוא ולעשות את מה שיעשה וסטארט-אפ, והנה אופ, בגיל מאוד מוקדם הוא מיליונר ואפילו מיליארדר בשקלים, והמספרים הלכו והלכו והלכו, ואז נראה שזה מתייצב באיזשהו מקום. זאת אומרת, אפשר להגיע למיליארדי דולרים, בשלב הזה כבר יש לך רק אחוזים בודדים מהחברה, אבל אפשר להמשיך עם הדברים האלה. והנה פתאום, אתמול, מחול, מגיע סיפור על קפיצת מדרגה, באמת, שמשאירה את כולם פעורי פה, בעסקה שיכולה להתבשל, למחירת סטארט-אפ ישראלי שהציבור לא מכיר כל כך בשם וויז, וזה לא וויז, בתמורה ל-23 מיליארד דולר. אז קודם כל, תספר לנו מי זה הוויז הזה, כי שלושת רבעי מהקוראים שראו את הדבר הזה חשבו על ווייז ואמרו, כן, אבל רגע, זה כבר לא נמכר לגוגל לפני עשור, מה הולך פה?
גוגל כבר קנו אותם, לא, בדיוק. כן, זה היה תגובה ש...
בתמורת מיליארד דולר בודד, לא... אז תשמע, מה הולך פה, מה שנקרא? ואז הם הבינו ווייז, ואז אמרו, שו ווייז.
אפשר להגיד, באמת אחת החברות הכי בולטות שיצר הייטק הישראלי בשנים האחרונות, הוקמה בסך הכל בשנת 2020, ארבעה מייסדים, אסף רפפורט כמובן אחד מהם, כבר כולם מכירים אחד את השני מאז 8200, כבר הקימו חברה אחת עד הלום, מכרו אותה למייקרוסופט ב-2015, ועכשיו זהו, ב-2020 הקימו את וויז, חברה שבעצם עוסקת בהגנת סייבר לענן, לנתונים שחברות מאחסנות בענן, תחום שנוצר הרבה ביקוש סביבו, בעיקר מאז הקורונה.
מה זה אומר בכלל הדבר הזה? בוא ננסה בכל זאת לפשט את הטרמינולוגיה הטכנולוגית הזאת, שאנחנו תמיד זורקים את הדברים האלה, עוסקת בבינה מלאכותית, עוסקת בסייבר. מה תכלס היא עושה שכל האחרים לא יודעים לעשות, או לא יודעים לעשות כמוה?
אז תראה, המוצר שלה נקרא CSPM, זה המוצר המקורי, מוצר שבעצם בא לחברה ובעצם סורק את כל מה שהיא עושה בענן, את ההגדרות שלה, מזהה אם יש בעיות בהגדרות, חולשות אבטחה, דברים לא מובטחים, ומסמן לה איפה יש בעיות, ובאמת מוצר מאוד מאוד שהסתבר, שעושה משהו שהיה באמת חסר בשוק, למרות שזה נשמע כמו משהו שהרבה חברות עושות.
מי הלקוחות שם בכלל? זאת אומרת, זה לקוחות של ענן, הגוגל והאמזון של העולם, והמייקרוסופט, או שזה דווקא כל החברות עצמן, כאילו כולם?
הארגונים, החברות עסקיות, ארגונים, בנקים, כל הדברים האלה, שמשתמשים בין השאר בשירותי ענן של גוגל, מייקרוסופט ואמזון ואחרים. אלה, הלקוחות שלהם זה הארגונים. עצמם. וזהו, וויז בעצם הראתה שיש לה מוצר שהוא מצליח לתת משהו שלא קיים בשוק, גם מבחינת אולי הפשטות, הטכנולוגיה. יש לה מתחרות, חברה בשם אורקה הישראלית, פיתחה מוצר מאוד דומה, אבל לא הגיע לרמות האלה. וויז גם היה לה מוצר טוב, אבל גם מאוד מאופיינת באגרסיביות של מערך המחירות שלה. זה משהו שהוא ממש ידוע בשוק, עד כמה שחברה הזאת מפלצת של מחירות ומתנפלת על עסקאות, הרבה פעמים בטקטיקות מאוד מאוד אגרסיביות. יש גם לא מעט ביקורת בשוק סביב הדברים האלה. החברה הוציאה המון כסף על התרחבות, על שיווק, על מחירות, על רכישת לקוחות, גם גייסה מיליארדי דולרים, 2 מיליארד דולר כמעט, מיליארד דולר רק לפני כמה חודשים. זו הפכה לחברה הכי צומחת, שצומחת הכי מהר בעצם, כנראה אי פעם, כאילו גם ברמה העולמית, לא היו הרבה חברות, או לא היה עוד חברה שצמחה כל כך מהר.
הצמיחה, אתה סופר אותה במחירות מן הסתם, נכון? זאת אומרת,
כן, קצב הכנסות, קצב הכנסות, ARR, המדד שנהוג למדוד בהייטק, חברות תוכנה, ARR של 350 מיליון דולר, תוך 4 שנים, זה באמת משהו שכמעט לא היה כמותו, או לא היה כמותו. אז וזהו, ועכשיו בעצם לפי הדיווחים שאנחנו בעיקר רואים כרגע מחול, זה לפני, במאי החברה הודיעה על גיוס ענק של מיליארד דולר, וקצת אחר כך ניגשה אליה גוגל, שמבחינתה יש לה את שירות הענן שלה, גוגל קלאוד, שאנחנו יודעים שהוא מתחרה באמזון, ב-AWS ובמייקרוסופט, באז'ור, זה תחום מאוד חם, זירת קרב מאוד מאוד אמוציונלית לכל הענקיות הטכנולוגיה, כל אחת רוצה שהענן שלה יהיה למנצח, וגוגל יש לה את השירותי הענן הכי צומחים, אבל יחסית עדיין קטנים, עדיין בפיגור בהרבה מובנים מאחורי אמזון ומייקרוסופט, גם מבחינת הסייבר. עכשיו גוגל כבר התחילה לקנות חברות סייבר לפני 2 שנים, אבל בעצם זהו, זה הרכישה עכשיו, בעצם אם היא באמת יצא לפועל, שוב אני מזכיר שזה רק דיווחים, זה מגעים, זה עוד לא סופי.
כן, זה מגעים רציניים, זה לא מוכחש על ידי אף אחד, נכון להיום.
לא מוכחש, ובאמת, כן, זה לא מוכחש, וזה גם לא מאושר, אבל אנחנו באמת רואים שיש כבר כמה ממקורות, מכל מיני מקומות שמאשרים שאכן יש מגעים, אבל גם אם זה נכון, לפעמים עסקאות נופלות ברגע האחרון. ראינו שגוגל רצתה לקנות חברה בשם HubSpot, ובסוף המגעים האלה נפלו, ויש גם את הרגולציה, אז שוב הדבר לא בטוח, אבל שוב, אם זה יקרה, זה בשביל לחזק מאוד את תחום הענן והסייבר שלה, ובשביל למשוך עוד לקוחות לענן שלה, ולתת לה איזשהו יתרון תחרותי מול המתחרות.
כן.
וזה אולי הסיבה שהיא מוכנה להשתית כל כך הרבה כסף, זה סכום באמת מטורף, סכום, אולי לגוגל זה לא המון, אבל זה באמת סכום עצום.
זהו, בניתוח הפיננסי, אתה באמת שואל את עצמך עם העלייה של שווי המניות, של גוגל, אמזון, מייקרוסופט, בטח אנווידיה, לא מעלה אוטומטית גם את היכולת שלהם פשוט לשלם יותר כסף לחברות, כי בסופו של דבר חלק מהתשלום, לפעמים כולו, הוא באמצעות איזשהו מטבע, במרכאות, המניה שלהם, שהיא עולה כל הזמן, אז הם יכולים למסור את אותו סכום מניות שהם היו מוסרים לפני שנתיים, ועכשיו זה פשוט מחיר שגבוה ב-50%, או לפעמים גם ב... או לפחות ב-100%. בוא נניח לרגע שהעסקה הזאת היא בסופו של דבר, הזו, בסופו של דבר, אחרת אצל הפועל. מה זה אומר בתמונה היותר גדולה במיזוג של החברות הללו לכל ההייטק הישראלי? זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על יצירת משרות חדשות, אנחנו מדברים פה על זריקת אמון להייטק. איזה ערכים מוספים לאומיים או כלכליים אתה רואה פה?
אז יש כאן שני היבטים. מצד אחד, וויז הייתה אחת החברות שבאמת דיברו על להפוך להיות מין סוג של מעצמת סייבר מקומית, משהו יותר גדול נגיד מצ'ק פוינט, אפילו הם דיברו על להגיע למיליארד דולר מחירות ולהנפיק, זאת אומרת, הם לא הסתירו את התוכניות שלהם להפוך להיות חברה גדולה, ואז אנחנו יודעים מה הערך של חברה גדולה בישראל, חברה ציבורית שמנוהלת מפה, שיש לה אלפי משרות.
בוא נגיד עוד צ'ק פוינט אחת בישראל, זה היה חשוב אם זה היה קורה, אין ספק.
כן, כן, ובאמת האמביציות שם היו מאוד גדולות, הם דיברו על להפוך, הם הסתכלו, הם שמו לכוונת חברות כמו פאלו אלטו, חברה של 100 מיליארד דולר. זאת אומרת, היו פה כאן שאיפות מאוד גדולות, ולשם שינוי זה אפילו לרגע נראה כאילו זה אפשרי, כי באמת נבנתה כאן חברה מאוד מרשימה, לפחות כרגע. אז עכשיו זה לא יקרה, אם באמת תהיה עסקה, זה לא יקרה. מצד שני, גוגל מבצעת פה רכישה מאוד מאוד משמעותית ומאוד מתוקשרת בישראל בתקופת מלחמה, ותרחיב את הפעילות שלה כאן. לוויז יש 900 עובדים, אבל מן הסתם תחת גוגל היא תוכל לצמוח עם הרבה יותר עובדים, ואולי גוגל תרכוש עוד חברות, אולי זה יניע את המתחרות שלה, את אמזון למשל, גם לבצע רכישות של חברות סייבר בישראל. וזה כמובן סיגנל לכל העולם, בעצם שישראל היא מקום שבו מוצאים עוד סיגנל, שישראל היא מקום שבו רוכשים חברות סייבר. זה באמת כאילו, קשה למצוא בזה חסרונות, בוא נגיד.
כן. מה הלוח זמנים בדרך לבירור האם העסקה תסתיים או לא? זאת אומרת, מה אנחנו אמורים לשים לב בשעות ובימים הקרובים?
אנחנו לא יודעים מספיק טוב, אנחנו יודעים שיש מגעים, האם זה יקרה השבוע, האם יקרה זה שבוע הבא, האם זה יקרה אחר כך.
אם זה יקרה בכלל.
יכול להיות או שזה יקרה בכלל, יכול להיות שההדלפה הזאת תאיץ את המגעים, יכול להיות שהיא תעכב את המגעים.
בעבר הדלפות כאלה, אני זוכר מקרים מהעבר, אין טעם להיכנס לזה, היה להם יעד גם לאותת לחברות אחרות, שאם אתם רוצים להציע הצעה יותר גבוהה, אז חבר'ה זה הזמן.
אני באמת לא יודע, זה יש כל...
לא, אני לא יודע גם, יש גם הגבלות חוקיות לפעמים.
כן, הדלפות מגיעות באמת לפעמים גם בלי סיבה. אנחנו יודעים את זה, לא תמיד יש איזשהו תמיד אינטרס או משהו כזה, אבל באמת מחיית לוח זמנים, גם אחרי שאם וכאשר תהיה הכרזה רשמית, לא יודע, שבוע, שבוע הבא או אולי אחר כך, גם אז יכול להיות שייקח הרבה זמן עד שהעסקה תאושר על ידי הרגולציה. צריך לזכור שרשות הגבלים עסקיים בארצות הברית, על הכוונת של הגוגל כבר הרבה זמן, על כל החברות הביג טק, זאת אומרת, סביר להניח שגם את העסקה הזאת יבדקו לעומק. אני מניח שגוגל מבצעת את זה כשהיא מבינה שיש לה סיכוי טוב לקבל אישור לעסקה הזה, בגלל שתחום הסייבר הוא מאוד תחרותי, וכי גוגל היא שחקנית יחסית קטנה בו, בטח לעומת מייקרוסופט, זאת אומרת, יש כאן שיקולים שדווקא לתת לגוגל לקנות חברת סייבר, זה יכול, אפשר לטעון שזה יגביר את התחרות, אבל זה כנראה הגיע גם בסוף תהליך, ושוב, כבר פסלו לנו כל כך הרבה עסקאות, גם חברות ישראליות, בשנה, שנתיים האחרונות, הרבה עסקאות נפלו, כולל טאוור, שהייתה אמורה לרכש על ידי אינטל, קואלקום הייתה אמורה לרכוש את אוטוטוקס, עסקאות שנפלו, אז יש כאן תהליך.
אתה יודע, לפני שלושה שבועות, או לא הרבה יותר מזה, הייתה ידיעת נדלן שולית יחסית, שגוגל חתמה או מתכוונת לחתום על עסקה בסדר גודל של מיליארד שקלים לסחירות של בניין או בוא נגיד, שטח משרדים מאוד גדול בתל אביב למשך 10 שנים, וזה היה נראה מצד אחד קצת תמוע, למה להתחייב 10 שנים, קפצו על זה בממשלה, אנחנו דיברנו כאן במוקלט עם היועץ הכלכלי של ראש הממשלה, אבי שמחון, והוא סימן את זה בתור ראייה לכך שאף אחד לא בורח מישראל, ומצבנו הכלכלי הרבה פחות גרוע ממה שאנחנו לעתים נוטים לצייר אותו. יכול להיות שהם כבר ידעו משהו, כבר הכינו את המשרדים לעסקה הזאת. אני עכשיו מחבר נקודות ככה באופן די אקראי.
אני לא יודע, כי לפי מה שאנחנו שומעים, נראה שהעסקה הזאת יצאה לדרך לפני ממש כמה שבועות או חודשים בודדים, אז אני לא יודע אם זה קשור, אבל גוגל באמת כנראה חשובה להתרחב פה. אני שומע דברים סותרים הרבה פעמים, יש מרכזי פיתוח שמעידים, שוב, זה קורה מתחת לרדאר, בלי יותר מדי רעש, אבל שמעידים שיש כאילו סימני שאלה ופרויקטים שמוקפאים וגיוסים שמוקפאים כדי לראות מה המצב. מצד שני, הנה, כן. גוגל עושה מהלך כזה.
אני גם שומע בחלק ממרכזי הפיתוח, לא משנה כרגע השמות, אבל השמות שהזכרנו על קיצוצים ועל הסגירה של פרויקטים, זאת אומרת, באמת יש לנו פה איזשהו עולם... אולם עם זרמי ידיעות משני הכיוונים.
נכון, כן, ממש ככה.
טוב, תמשיך לעקוב, זה, אתה יודע, זה once in a lifetime או משהו כזה בעסקה כזאת, כנראה כעיתונאי כלכלי, אז אנחנו נמשיך לדבר על זה בוודאי, ככל שזה יתפתח. שגיא כהן, תודה רבה.
לגמרי, תודה רבה.
שלום לעומרי זרחוביץ'.
אהלן,
מה המצב?
יודע.
כן, זהו, אז אחרי תקופה לא קלה, יש פתאום איזו חדשה כלכלית באמת מרנינה. אנחנו בדיוק מסיימים שיחה על זה עם סגי, שניתח את, בוא נגיד, את הרציונל הסייברי והכלכלי והתחרות בין גוגל לבין שאר הענקיות, ואיך קורה שמוצע או מתנהל מסע ומתן לרכישה של חברת טוויסט תמורת 23 מיליארד דולר על ידי גוגל. ואנחנו רוצים לדבר איתך על שני רבדים לפחות נוספים לעניין. קודם כל, קצת מציצנות אי אפשר. מי הולכים פה לעשות מכה?
אז קודם כל, המקרה של וויז הוא חריג. המייסדים כנראה נשארו קרוב ל-40% מהחברה הזה, בשלבים כאלה של חברה, בסדר גודל הזה, בדרך כלל לא נשארים כל כך הרבה מניות. והסיבה היא שהם פשוט צמחו מאוד מהר. הם בגיוס הראשון כבר גייסו לפי שווי 100 מיליון דולר, אחרי זה 500, אחרי זה 1.7 מיליארד, אחרי זה 6 מיליארד, 10 מיליארד ו-12 מיליארד. כל פעם הם דוללו מעט מאוד, זאת אומרת, אם עושה חישוב של שם 25% בתחילת הדרך ועושה לפי הנתונים של פיצ'בוק, אתה מגיע לזה שנשארו להם 12%, הם מכרו כנראה בדרך.
12% ונשאר... כל אחד? לא, 12% ביחד.
כל אחד, ואז הם כנראה מכרו בדרך והם הגיעו ל9-10%.
אז סתם ככה אם אני עושה...
כל אחד הם אמור לקבל 2 מיליארד דולר ומעלה.
מטורף לחלוטין. זאת אומרת, תהיה לנו עכשיו עוד 4 מיליארדרים בסדר
מגה גודל. מגה מיליארדרים
בסדר גודל כמעט עולמי. זה סכומים שמכניסים אותם לרשימת 1,000 האנשים העשירים בעולם. אמנם לחצי השני של הרשימה, זה לא בעשרות מיליארדים, אבל זה סדר גודל אחר לחלוטין מכל מה ששמענו עד עכשיו.
למשל, ניקח את מובילאי, אז הם נמכרו ב-15 מיליארד, ולכל אחד מהם, לזיו אבירם ולאמנון שעשוע ולשמואל חרל"פ, היה 7% כל אחד.
כן.
אז פה יש להם גם קצת יותר אחוזים, וגם החברה נמכרה ב-50% יותר. נמכרת אולי את עם אחר, כמובן, עם כל ההסתייגויות.
וצריך לבוא ולהגיד, לא להבדיל, אבל באופן מוחלט, מדובר פה בארבעה חבר'ה בגיל 30 ומשהו.
כן, קרוב ל-40.
יפה, אתה יודע. עכשיו, מה קורה עם אופציות של העובדים ואנשים שהם, בוא נגיד, מתחת לשכבה של המייסדים? זאת אומרת, האם יש פה גם עשרות עובדים שיקחו עשרות מיליונים או מיליונים בודדים?
יש כל מיני נתונים שנזרקים וכל מיני שמועות, אז אני לא רוצה סתם לחזור על השמועות, אבל יהיו פה כנראה עשרות עובדים שהפכו למיליונרים פלוס, זה לא רק משניים, שלושה מיליון כנראה, אבל שוב בזהירות. צריך להגיד שחברה חברה פרטית שלא נסחרת, שלא רשומה בישראל, אז גם את טבלת בעלי המניות שלה אי אפשר לדעת. בדרך כלל עובדים מקבלים בין 10% ל-15% מהחברה, רבע מהעובדים בישראל, סליחה קצת על המספרים, רבע מהעובדים של החברה בישראל, אבל בדרך כלל העובדים הראשונים הם אלה שמקבלים את רוב המניות, זאת אומרת הם העובדים הראשונים שמקבלים כזה במחירי מימוש נמוכים. בוא נגיד שאם עושים, הם הולכים לקבל נגיד 10% מ-23, זה עוד איזה 2 וקצת מיליארד דולר.
שמחולקים ברובה מן הסתם לקומץ כמה עשרות, עשרות העובדים הראשונים שהגיעו לחברה בתפקידים היותר בכירים, מן הסתם.
כן, זה לא מתחלק באופן שווה, אבל אני חושב שהרבה יגיע לישראל בגלל שמטבע הדברים בדרך כלל העובדים הראשונים.
כן. טוב, מי עוד נמצא שם?
וחוץ מזה, יש גם משקיעים. המשקיע הראשון בחברה היה גילי רענן, שהקים את קרן סייבר סטארט. גילי, משקיע סייבר מאוד משפיע ומתוחכם, השקיע באסף רפופורט, כשהוא היה, גילי היה בסקויה, וכשאסף רפופורט והחבורה הקימו את אדלום, הסטארט-אפ הראשון שלהם, שנמכר לימים למייקרוסופט, גילי רענן רדף אחריהם, ומאז הוא מלווה אותם, הוא גם השקיע בהרבה מאוד, בארמיס, ובהרבה מאוד חברות ששוות על הנייר ולא על הנייר, הוא עשה עכשיו אקזיט בנו-ניים וכו'.
אז כמה יש לו, כמה אחוזים יש לו לפי ככל הידוע?
זהו, קצת קשה לדעת, הוא השקיע בתחילת הדרך, קיבל 10%, והוא כנראה דולל, יש לו, לא, קשה להגיד אם קצת יותר מחמישה, או קצת פחות מחמישה, אבל גם הוא, עשיתי שם איזה חישוב סנדלרים, גם הוא כבר יתרום איזה כמה עשות מיליוני דולרים, לקופת המדינה.
תכף נגיע לקופת המדינה. מי מהקרנות הגדולות, כאילו בסך הכל הגענו פה ל-50%, יש עדיין 50% נותרים אצל המשקיעים.
לא ברור מה הבעיה, אבל יש Lightspeed, Insight, יש אינדקס סקיע לדעתי יחסית בסביבים האחרים. חלק מהם עדיין יצטרכו לשלם, בלקסטון, כי הוא חלק מהם יצטרכו גם כנראה לשלם מיסים בישראל, למרות שהם אמריקאיות, ממה שהבנתי, אם יש לך משרד בישראל, אז עוד יכולים לדרוש ממך מס. זאת אומרת, אינסייט נגיד שיש להם פה מישהו, ולייטספיד שיש להם אנשים, יכול להיות שהם גם יצטרכו לשלם פה קצת מיסים.
אוקיי, זה לא סוף העולם, יש להם, אתה יודע, הסדרי כיזוזי מס מול חול. אז אם כבר באמת הגענו למיסים בישראל, ניסית לעשות איזשהו, שוב פעם, חישוב על מפית נייר של מסעדה, אבל עדיין ניסית להעריך כמה מיסים עשויה מדינת ישראל לקבל מהעסקה, אם וכאשר היא תושלם באופן מלא, והגעת למה?
אז תראה, אם יש להם, זה קצת משנה, יש להם יותר מ-10% פחות, זה כנראה סבי בווסטר ג'ורנל עריך הוא 9, כי 10% ומעלה משלמים כבר עוד 5%, אבל בואו נגיד שאם לוקחים 10% זה 2.3 מיליארד דולר, כל אחד צריך לשלם בערך 640 מיליון דולר מיסים, זה יוצא בסוף סביב, אני יודע, 3 מיליון דולר בחישוב גז, סתם לשם השוואה, אני רוצה להגיד משהו, במובילאי, בסוף בפועל המדינה קיבלה 30% פחות ממה שהעריכו בהתחלה, אז כמובן שכל התחזיות הן זה, אבל בוא נגיד שבמובילה קיבלו 2.7 מיליארד שקל, ופה אנחנו מדברים על בערך אותו סכום בדולרים, כשהמדינה גם במצב כלכלי כמובן הרבה פחות טוב ממה שהייתה אז.
טוב, איך שלא מסתכלים על זה, לפחות 10 מיליארד שקלים, בטח במצב הנוכחי, אני משוכנע שקופת המדינה תהנה מהדבר הזה, ותכף אנחנו נדבר גם על אם יש פוליטיקאים שפוזלים לכיוון הזה כבר. איזה עוד זוויות נוספות אתה חושב שיצוצו פה?
קודם כל, כמובן אני לא מסקר את משרד האוצר, אבל כמובן צריך להיזהר לפני שמתחילים לחלק את השלל. עסקאות כאלה יכולות עוד ליפול, הן יכולות להיבלם, על ידי רשות הגבלים העסקיים האמריקאית, למרות שאני מודה שאני קצת בספק. אני חושב שבאופן כללי, שאלת האקזיט מול חברה, תמיד מדברים על זה שישראל היא מדינת אקזיטים. תמיד פינטזנו על חברות גדולות, ובשנים האחרונות באמת קמו חברות גדולות, מובילאי וויקס ולמונייד וכו' וכו' וכו', ואז צומחת חברה כמו וויז, שיכולה להיות חברה גדולה, זאת אומרת, היא באמת גדלה, היא מעסיקה 1,600 עובדים, יש לה הכנסות של מאות מיליונים וכו', ובסוף היא גם נמכרת, אז גם יש שאלה של מה הדבר יותר טוב, זאת אומרת, האם וויז, אתה הולכת להנפקה, וזה היה לוקח כמה שנים, וזה, מה עדיף שהיא תשאר עצמאית, או שהיא תמחר לגוגל. כן. אני חושב שיש פה יתרונות לפה ולפה, אבל גם יתרונות שאלה שצריך לחשוב עליה.
אנחנו דנים בסוגיות הללו כבר הרבה מאוד שנים, ויש אנשים מאוד אינטליגנטים ובעלי ניסיון, שיכולים להציג תזה מתקבלת על הדעת, שישראל היא תעשייה של סטארט-אפים, זאת אומרת את זה אנחנו יודעים טוב לעשות, ופחות בלנהל חברות גדולות בינלאומיות, וזה בסדר גמור, כי בסופו של דבר אנחנו מייצרים לא פחות בדרך הזו. אני לא חושב שיש פה החלטה חד משמעית, כדאי שיהיה גם וגם בדברים הללו.
אני חושב קודם כל אני חושב שמייסדי וויז הוכיחו שמצליחים מאוד מאוד מהר, תוך 4.5 שנים להגיע לחברה גדולה. אני חייב להגיד ברמה האישית, סקרן אותי דווקא להסתכל לראות, או עדיין מסקרן לראות איך הם מנהלים את הדבר הזה קדימה כחברה עצמאית, והאם, כמו שאתה אומר, יש שאלה האם אנחנו יודעים לנהל חברות עצמאיות, האם האנשים האלה, היזמים שהקימו סטארט-אפים, ילכו והיו מתבגרים ומקימים, מנהלים חברה בצורה שקולה ויעילה ורווחית וכו'. אבל כמובן שבתקופה כזאת יש יתרון גדול גם לזה שגוגל שמה ז'יטונים על ישראל.
כן. בוא נדבר שנייה לסיום, על המחיר, למרות שאנחנו לא יודעים אם זה בדיוק המחיר שיהיה מתוך הערכה. לא מעטים האנשים, ודאי אנשי פיננסים קלאסיים, ודאי משקיעים מנוסים בבורסה ובשווקים הסחירים, שבאים ומסתכלים על הדבר הזה, על העסקה הזאת, ואומרים, וואלה, לא יכול להיות. זאת אומרת, מה ההצדקה הפיננסית ההגיונית לדבר הזה? אתה לוקח חברה, גם אם היא מוכרת ב-300 מיליון דולר לשנה, ואתה משלם, מה, פי כמה על המחירות? זה כאילו, זה נראה הזוי. זה נראה הזוי במונחים של הנפקה, בוא נגיד ככה.
בדיוק אבל ההבדל, כי היינו שם בווייז, נכון, חברה שכמעט ולא היו לה הכנסות ונמכרה במיליארד דולר, ובאנו כבר בדיעבד, וגם קצת אז את האינטרס של גוגל בעסקה, בסך הכל ניסתה לבלום תחרות ולבלום את פייסבוק מלרכוש את ווייז. אני חושב שבסוף לגוגל היה עשירה ומאוד, יש בסוף היא צריכה לחשוב איך היא מתחרה מול אמזון ומייקרוסופט.
כן.
מייקרוסופט היא חברת הסייבר הגדולה בעולם, היא כנראה מקבלת יתרון תחרותי על הלקוחות ענן בגלל הפעילות הזאת, אז זה, מה שהיית מנפיק את וויז זה לא בהכרח מה ששווה לגוגל.
כן, מה שרק מוכיח שלפעמים אפשר לעשות אקזיט יותר גבוה במחירה לענקית טכנולוגיה, אם יש דינמיקה של תחרות ביניהן, מאשר בדרך רגילה של הנפקה בבורסה והמתנה לצמיחה של החברה. עמרי זרחוביץ', תודה רבה, תמשיך לעקוב.
תודה רבה.
שלום למיכאל האוזר טוב.
אהלן.
הכתב הפרלמנטרי של עיתון הארץ, והכתב שלנו לענייני מפלגות וכנסת וכל מה שביניהם, לימים אלה, אתה יודע, אנחנו מדברים על העסקה שאנחנו מקווים שתקרה, או שבכל אופן אנחנו צופים בהצעה די בהשתאות, איך היא מתגלגלת למחירה של חברת סטארט-אפ, לא גדול, לא ידוע מאוד בוא נגיד, בציבור הישראלי, בשם וויז, בתמורה ל-23 מיליארד דולר, עבור חברה פרטית, סך הכל שהוקמה רק לפני 4 שנים, אבל אתה הכתב הפוליטי, ואני מעיז לחשוב שיש כבר פוליטיקאים שקראו את הידיעה הזאת, הם מניחים שיבואו ויבואו כמה מיליארדי שקלים, או אפילו מיליארדי דולרים נוספים לקופת המדינה בסוף העסקה, אם באמת היא תתבצע לפי המספרים הללו, וחלקם בטח
ראיתי מתחיל... באתר המרקר סדר גודל של 3 מיליארד לקופת המדינה.
יפה, ואני כבר מעז לחשוב שחלקם מתחילים לפנטז על איך הם שמים את הידיים שלהם על חלק מהכסף הזה. אתה יודע, שכסף מתקרב, אז אנשים בדרך כלל די חדים לעניין הזה. אבל בעצם הפוליטיקאים כבר התייחסו רבים מהם לחברה הזו ולמייסד שלה, ולא בצורה טובה. תזכיר לנו.
זה ממש כמעט קומי הדבר הזה, או טרגי, כל אחד יוכל לבחור
טרגי קומי, יש
את
כזה הגדרה.
הפרשנות. בדיוק, יש כזה ז'אנר. אני חושב שאסף רפפורט היה בין האנשים שטעמו את כוחה האמיתי של מכונת הרעל לפני קצת יותר משנה מהיום. תחילת 2023, חודש מרץ ראיתי, הוא החליט למשוך סדר גודל של 300 מיליון דולר מכספי החברה ולהעביר את זה לבנקים בחוץ לארץ, כמו שרבים עשו במשק, והתראיין ודיבר ועז להשמיע את קולו, וחטף מבול, מבול, מבול של ערס ורעל וזבל שהוטח עליו, מכל אותם אנשים שהיום צועלים ומברכים, בין אם זה כי הם שמחים בכוחה של הכלכלה הישראלית ובכוחו של ההייטק הישראלי, ובין אם זה כמו שאמרת, הם שמחים עם השלושה מיליארד דולר שהולכים לעזור בצורה לא מבוטלת בכיסוי הגירעון הבלתי נסבל והבלתי פתיר הזה של מדינת ישראל.
אתה אומר כיסוי הגירעון, אבל מבחינה כלכלית, אתה יודע, לכסף אין ריח. אם יש כסף, אז הוא גם יחסה את הכספים הקואליציוניים,
נכון.
ואת הכספים של סמוטריץ' ואת הכספים של כל אחד מהמשכורות לרבנים גם בעסק.
ואני חושב שהדבר הכי חשוב מכל הסיפור הזה של אסף רפפורט, זו ההבנה שאין אצל אותם אנשים שחומדים לכסף שלו, שבלי האסף רפפורטים האלו, אין מדינת ישראל. פשוט אין. אפשר להתפוצץ כשאומרים את זה, זה לא יעזור להם מה שנקרא. כי אם לא יהיו לנו עוד אסף רפפורטים כאלו, ואם נמשיך לירוק עליהם ולדרוך עליהם, ולא לתת להם להרגיש חלק, מהסיפור הישראלי ומההנהגה הישראלית, זה, אני באמת, אני לא מגזים שאני אומר שהמפעל הציוני יקרוס. באמת, אני חותם על כל מילה וזה לא סופרלטיב. אנחנו בסוף חיים, המדינה הזאת חיה על אסף רפפורט ועל אסף רפפורטים. ואי אפשר להמשיך לירוק עליהם. פשוט אי אפשר, כי האירוע הזה כאן יקרוס, העסק הזה יקרוס, הוא לא יחזיק.
כן, אז זה נכון שהידיעה על אסף רפפורט והמספר הבאמת מטורף הזה, 23 מיליארד דולר, הגיע רק לקראת סוף היום, ואתמול במהלך רוב היום, במקום לעסוק אולי בדברים החשובים, יש מלחמה, יש חטופים, יש תקציב לעשות שתקוע לחלוטין, מסתבר שממשלת ישראל ורבים מהפוליטיקאים בקואליציה עסקו בעיקר ב... תתאר לנו בדיוק, אני קורא לזה להתחנף לראש הממשלה סביב הנושא של הביטחון האישי שלו.
זה לא להתחנף, אני הייתי קורא לזה למלא פקודות. ראש הממשלה פנה לשרים לפני ישיבת הממשלה וביקש מהם לבצע את ההצגה הקטנה והנחמדה הזאת. הנחה את אנשי לשכת העיתונות הממשלתית להישאר ולצלם את ההצגה הזאת.
רגע, בוא נעביר למאזינים שלנו על מה מדובר.
כן, אז אתמול באמת התקיימה ישיבת ממשלה, ובמשך שעתיים סטו השרים וראש הממשלה מסדר היום העמוס בעניינים ביטחוניים, אני מזכיר לך שאנחנו מנהלים מלחמה בחזית אחת לפחות או שתיים, והחליטו לדבר על האיומים על חייו של ראש הממשלה, נוכח הניסיון ההתנגשות בדונלד טראמפ בארצות הברית.
והיה גם סרט, ומירי רגב לא חילקה פופקורן.
והוקרן סרט, ולא היה פופקורן. אבל זה באמת הייתה הצגה. כלומר, זה לא היה איזה משהו, איזה פרט ספונטני כזה, כן? זה היה מבוים לחלוטין, מה שנקרא. ראש הממשלה הנחה את השרים לפני כן לעשות את זה. הנחה את לשכת העיתונות הממשלתית לצלם את זה.
רגע, אני רוצה להבין.
סליחה שאני מזנה... רגע, אני רק רוצה להשלים את המעגל, סליחה שאני מזנה את מקצוע העיתונות, אבל הדליף, אם אפשר להשתמש במילה הזאת, לכתב, אם אפשר להשתמש במילה הזאת, של ערוץ החדשות, אם אפשר להשתמש במילה הזה, 14, לכאורה קטע בלעדי, מתוך ישיבת הממשלה, בו השרים מדברים על זה שראש הממשלה נמצא בסכנה קיומית נוראית.
אבל זה לא היה ספונטני סביב או בתגובה לניסיון להתנגשות בדונלד טראמפ, רק חצי יממה קודם לכן, זאת אומרת, האירוע הוא בארצות הברית, הוא באמת אירוע יוצא דופן ומפתיע, ואתה אומר, זה כבר היה מוכן כל הדברים האלה במגירות.
לא, זה לא איזה משהו חדש, כן? האיומים על ראש הממשלה, לכאורה וזה, זה משהו שכבר רץ הרבה מאוד זמן. זה היה איזשהו ניצול הזדמנויות, פשוט, כדי להראות את הדבר הזה. אני חושב שגם הסרט שהראו לקוח ברובו, בחלקו, מאיזשהו משהו שעשו שם בערוץ 14. אבל אני חושב שכן אפשר להגיד איזשהו משהו אחד חשוב, לפחות שיעור שאני למדתי. לכל אורך החודשים האחרונים ראש הממשלה חזר למנטרה הזאת שהאיומים על חייו, האיומים על חייו, האיומים על חייו, ואני מודה שעל אף שבאמת, שלא ישתמע בשום צורה שהיא, שאני מנרמל את הדבר הזה, או שאפשר לחיות עם הדבר הזה, אסור להם על חייו של ראש הממשלה, אבל אני חשבתי שאין מאחורי האיומים איזשהו משהו יותר מדי ממשי, כי בתור אדם שמשתתף בהרבה אירועים עם ראש הממשלה, אני מכיר קצת את מעגל ההבטחה, אני רואה באמת את ההבטחה חסרת התקדים, ואגב שמאוד תוגברה לאורך השנה האחרונה, ולאורך השנתיים האחרונות עם המחאה לפני כן, ובאמת זה עסק מאוד רציני, אנחנו כבר באמת לא חיים בתקופת רבין ובנעלי ההבטחה של, שאפשרו לרצוח ראש ממשלה. ואני חושב שהדבר הזה, האירוע שקרה בארצות הברית, זה כן איזושהי זריקת התעוררות כזאת, כי בסוף ה-FBI הם לא חובבנים, הם לא ילדים, והנה זה קרה מתחת לאף שלהם, אז אם זה קרה ל-FBI, תפו תפו תפו, ואני באמת מקווה שהשב"כ טוב יותר מזה, אבל זה באמת נכון, ואני חושב שבאמת צריך להתייחס לזה ברצינות לכל הדברים האלה, כי הנה זה עוד קונספציה שהתנפצה לה, שגם ה-FBI וגם השב"כ בסוף חדירים, וגם בשנת 2024 אפשר לנסות לרצוח נשיא אמריקאי ולראות לו באוזן ולפגוע.
כן. כן, מצד אחד, מצד שני, ועוד פעם, עם כל הזה שאנחנו כולנו מקווים ששום דבר לא יקרה בפועל, הם קצת מבשלים את מה שהם, קצת אוכלים את מה שהם מבשלים, זאת אומרת, הפוליטיקאים. זה כמו שראינו בארצות הברית, גם את טראמפ וגם את ביידן מדברים על אחדות, כאילו שהם בישראל פתאום, אבל במשך כל השנה, ובמשך עוד 72 שעות, כולם יחזרו לפוליטיקת הזהויות שלהם, ולהטרלות, ולאיומים, ולצייר עולם שישתנה או יפסיק להתקיים ובלבד שאני אבחר או שהמתחרה שלי לא ייבחר. זה יקרה גם בארץ, וזה יימשך. אנחנו נרגע מהאחדות הזאת, היא לא קיימת באמת.
זה ברור, אבל חוסר האחדות הזה לא נותן איזשהו קר בלנש באמת כמובן לאיומים ברצח,
לא,
כל מיני דברי הסתה. אני פשוט באמת מקווה שדברי הסתה מול ראש הממשלה ייפסקו, אבל בנשימה אחת, אני גם מאוד מאוד מקווה שדברי הסתה כנגד היועצת המשפטית לממשלה ייפסקו, וכנגד עיתונאים. למשל ראיתי אתמול בתוכנית הפטריוטים של ינון מגל, הוא אמר שדרוקר יסוקל. זה גם כן איזשהו סוג של איום שכזה. אז אני מאוד מקווה שכלפי אנשים שאין להם את יחידת ההבטחה 90 של השבק, ואין להם מאבטח צמוד, ואין להם מידע מודיעין שאוספים האם יש עליהם או אין עליהם איומים, אני מאוד מקווה שהסתה כנגד כל אותם אנשים גם כן תרגע.
אז בוא נלך צעד קדימה עם הדבר הזה, באמת קצת הזוי. מה היעד, בוא נגיד, הסמוי, הנמשל, בתרגיל הזה של נתניהו אתמול, של לדבר ולהציג סרטים על הביטחון האישי שלו? זאת אומרת, הוא רוצה מה? הוא רוצה לקבץ את השורות בתוך הקואליציה ובבייס שלו, או שיש לו איזשהו אג'נדה נוספת, למשל,
תקשיב.
לבוא ולהגיד שהיועמ"שית לא מאפשרת לו ככה וככה, וזו סיבה טובה לפטר אותה ואת גלנט, ואפשר למלא פה עוד כל מיני אנשים בהמשך השורה.
אולי אני לא מבין בפוליטיקה, אבל אני לא מצליח כל כך
ממני.
לראות... לא, אני לא כל כך מצליח לראות את הערך הפוליטי בכל המהלך הזה, באמת, אני לא חושב שיש לו איזשהו רווח פוליטי. אני חושב שזה נובע מדבר אחד בלבד, וזה האובססיה הבלתי פוסקת שיש לבנימין נתניהו עם בנימין נתניהו, שיגעון הגדלות, אני ואפסי עוד, הכל סובב סביבי, שאנחנו רואים את זה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, בצירוף לעוד אירוע נפשי משמעותי באישיותו המורכבת, וזה הפרנויה הבלתי פוסקת שלו, שאני באמת מאמין שהוא חושש לחייו, שהוא קם בבוקר וחושש שמישהו ינסה להתנקש בו. אז צירוף השיגעון גדלות הזה, ביחד עם הפרנויה הבלתי פוסקת, לדעתי פשוט הובילו את המופע הביזרי הזה קצת, שהיה בישיבת הממשלה, ושמנע משרנו להתעסק במלחמה ובכל הצרכים הסובבים אותה, ולדבר במשך שעתיים על האיומים על חייו
ואין לזה... אין לזה קשר ישיר או פונקציונלי למהלך מתבשל לפיתורי היועצת המשפטית, או לפיתורי גלנט, או לפיתורי אני לא יודע מה.
בוא נגיד את זה ככה, מי שרוצה להוביל מהלך כדי לפטר את מי מבין האנשים שהזכרת, יכול להוביל את זה גם ללא המופע שראינו אתמול, הוא לא צריך איזשהו תירוץ. הפטרת היועצת המשפטית לממשלה, יש תהליך סדור שאני לא רואה את הממשלה מצליחה לעשות אותו, זה הליך יותר מורכב, מי שמינה הוא זה שצריך לפטר, ומי שמינה, אני מזכיר לך, זו ועדה שהוקמה בממשלה הקודמת. בעניין שר הביטחון גלנט, בהצלחה לראש הממשלה, הוא ניסה כבר פעם אחת לפטר אותו ולא הצליח, הוא מוזמן לעשות שוב אני חושב. בוא נראה אם זה יצליח, אני פשוט לא חושב שזה קשור כל כך לאירוע
כן.
האיומים הזה.
אני מסכים לך. תגיד לי, כמה זמן נשאר עד סוף המושב?
כלום, אז זה שבוע הבא, זה כאילו השבוע האחרון.
אז זהו, אז המושב הזה הסתיים בהצלחה ללא התפטרות של הממשלה וללא הכרזת בחירות ולא שום דבר. עכשיו הם מרוויחים כמה שבועות. מה הם יעשו כשהם יחזרו לכנסת, החברים הטובים שלך מהמשכן? כי יש להם כמה דברים על הצלחת, זאת אומרת, במינימום יש להם תקציב.
כן, אני חושב שזה לא במינימום, באמת המשימה להעביר את התקציב הבא, שהיא סדר גודל עד חודש מרץ, אני מזכיר לך שאפשר למשוך את זה עוד כמה חודשים, היא משימה קשה, בזכות אסף רפפורט אולי תהיה משימה קשה פחות, אבל עדיין, ואני חושב שזה בסוף, אנחנו כאילו מחפשים כל הזמן את האירוע שעליו הממשלה טיפול, ואני לא חושב שזו שיטת החשיבה הנכונה. אני חושב שזה עוד אירוע שיהיה מבחן משמעותי, האם הקואליציה עדיין משמשת כקואליציה, כן או לא. ובסופו של דבר, לרוב ממשלות נופלות, כאשר הקואליציה מפסיקה לתפקד כקואליציה. ובדרך יש לו כל מיני אתגרים וכל מיני מקרי בוחן, כמו עיין הרחוק הגיוס, כמו למשל התקציב, התקציבים וכולי. אז התקציב זה בהחלט אבן מאוד משמעותית שהקואליציה תצטרך איכשהו למצוא איך מרכיבים אותה, אבל אני לא בטוח שהקואליציה הזאת תיפול סביב אירוע אחד ספציפי. אני חושב שמי שחשב שסביב חוק הגיוס יקרה התבדה, ואני חושב שמי שמאמר סביב התקציב גם עשו להתבדות.
כן, אז לא תקציב, לא חוק הגיוס, לא הפגנות ברחוב, כרגע לפחות, שהן מרשימות ומרגשות, אבל הן קבועות בסדר גודל שלהן. אין פה איזה גרף עולה מהר של היקף המשתתפים. לא לחץ אמריקאי, בוודאי הם עסוקים עם עצמם עכשיו, בוודאי עד הבחירות. תכלס, יש אולי מינוס גלנט אחד, אבל אין כרגע שום, תתקן אותי אם אני טועה, אני לא רואה כרגע שום מנגנון או שום אירוע סופר דרמטי שיביא לפירוק הממשלה או להליכה לבחירות.
אני חושב שרק הממשלה עצמה. אתה רואה בחוק הרבנים דוגמה מצוינת לזה שהממשלה, הקואליציה כבר לא ממש מתפקדת כקואליציה. ואתה רואה שהם לא מצליחים להעביר חוקים.
אבל הם יודעים לסגת לפני התאום. בסוף הייתה מריבה גדולה בין בן גביר לבין אריה דרי. אריה דרי בסוף בן גביר הגיע לניחום האבלים אצל אריה דרי, ובסדר, משחקים משחק, אבל עדיין לא שוברים את הכלים. ככה נראה לי, אני לא יודע, תגיד אתה.
פשוט בגלל שחשיבותו של חוק הרבנים היא חשיבות בינונית מינוס, ושניותו במחלוקת של החוק הזה שנויה במחלוקת ברמה, בעוצמה בינונית מינוס.
כן.
אבל זה שוב פעם, זה איזשהו מקרה בוחן, אם תרצה על יבש, לעומת האתגרים העתידים לבוא, שזה באמת חוק הגיוס והתקציב. עכשיו אומר ראש הממשלה ואומרים בכירים מאוד בקואליציה, אם אפילו את חוק הרבנים אנחנו לא מצליחים להעביר, איך נצליח להעביר דברים יותר מורכבים מזה? וזה כבר אתגר משמעותי שהקואליציה תצטרך לפצח אותה, ואם היא לא תצליח לפצח אותה, זה בהחלט מקרב אותנו לבחירות. ביום שהקואליציה תפסיק לתפקד כקואליציה, הבחירות יתקרבו במהירות הבזק. כל השאלה, מתי היום הזה יקרה?
מיכאל לאוזר, טוב, תודה רבה לך.
תודה.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. תודה לאבי רוזן צבי ולנערה מלכין שערכו והקליטו אותנו. להתראות מחר, נהיה כאן חזרה יחד עם סמי.